חשבתי לתת הקדמה לנושא של קריאת התורה. לא מדובר פה על כל הפרטים, על כל הדינים שאתם עוסקים בהם, אבל משהו כללי. ונתחיל עם אדם. אדם הוא בפרק י"ב מלכות תפילה, הלכה א'. משה רבנו תיקן שיהיו קוראים בתורה ברבים בשני ובחמישי בשבס בשני ובחמישי. בעזרא הסופר תיקן שיהיו קוראים במנחה בכל שבס. אז כן, קודם כל עזרא הוסיף מנחה בשבס, אבל יש כאן עוד כמה תוספות של עזרא. משה תיקן שלא יהיו שוהים שלושה ימים בלא תורה. אז כן, יש לנו שבס, שני וחמישי. אין פה הפרש של שלושה ימים פלוס. אבל עזרא אומר הרמב״ם, אז עוד פעם נדגיש, שבנוגע למשה רבינו תיקן שהוא קורא בתורה, בשבס, בשני ובחמישי, כדי שלא ישו שלושה ימים ולא שמיע סתורה. ועזרא הסופר תיקן שיהיו קוראים כן במנחה בכל שבס. אז כן, עזרא הוסיף מנחה, זה כנראה מצד תקון אחרת, זה לא קשור עם שיהיו, את הבעיה של שיהיו כבר פתרנו. ואומר הרם משום יושבי קרונוס. אז גם, עכשיו הרם אומר שעזר הוסיף, גם תיקן שיהיו קוראים בשני ובחמישי שלושה בני אדום, כלומר שלפי אפשר לקיים את תקנת הרם בלי שלושה קרואים, ולא, עזר הוסיף שלא יקרו בפחוס מעשר הפסוקים, השלושה קרואים ועשר הפסוקים. המקור לרמב״ם הוא כאן בבבא קמא דף פ' בייס בסוגיה של תקנת עזרא, ושם מבואר שמצד תקנת משה רבנו מספיק שיהיו שלושה. מה זה שלושה? או שיקראו שלושה אנשים, כל אחד יקרא פסוק אחד, או שיקראו איש אחד והוא יקרא שלושה פסוקים. עכשיו הגמרא מבארת שעזרא הוסיף לתקנה הזאת את המספר עשרה, דהיינו שתמיד יש מינימום של עשרה פסוקים, את השלושה קרואים הוא השאיר, אבל לפי תקנת משה רבנו לא צריך, לא חייב להיות שלושה קרואים, כי אפשר להסתדר עם אחד עולה אם הוא יקרא שלושה פסוקים. אז הגמרא אומרת שלפי תקנת עזרא צריך להיות שלושה, או כנגד ישראלים כהנים ולווים, לווים וישראלים, או כנגד תורה נביאים וכסובים, וזה המספר של שלוש. איך אפשר להגיע לשלוש? באחד משתי דרכים, או על ידי שלושה קרואים, או על ידי קוראים בשלושה פסוקים. עזרא הקפיד על שני דברים. א', הוא הקפיד שיהיו עשר פסוקים, מינימום שלוש, אין קריאה בפחוס מעשר פסוקים, ושנית שיהיו שלושה קרואים. אז אם כן, כל קורא יקרא עשר פסוקים מינימום, זה לפי תקנת עזרא. הגמרא אומרת, מדוע משה תיקן שבס שני וחמישי? כדי שלא ילינו גימול יומים בלא תורה. הרמב"ם כאן הוסיף עוד מילה, שלא ישו שלוש יום ולא שמיעס התורה. מעניין שהרמב"ם, לא יודע מה המשמעות של המילה שמיעס התורה שהוא הוסיף כאן. אבל יש לשאול כמה שאלות פה. בנוסף לרמב"ם שהוא הוסיף את המילה שמיעס התורה, מה כאן ההבדל בין תקנת משה רבנו לתקנת עזרא? מדוע משה רבנו הסתפק בשלושה, אם זה שלושה קרואים או שלושה פסוקים, ואילו עזרא תיקן עשור, חייב להיות עשור פסוקים? מה זה המעבר, החשיבות הזאת של עשור? מצד משה רבינו התקנה מספיק בשלושה קרואים, ואיל מצד עזר צריך עשור פסוקים. הגמרא מבארת גם כן שעזר הוסיף עוד משהו, הוא הוסיף מתורגמות. הרמב"ם מביא את זה כאן בהלכה י' באותו פרק. מימוס עזרא נוגו שיהיה שם תורגמון, מתרגם לעם מה שקורה בתור, כדי שיבינו עניין הדבר. מאוד מעניין שהרמב"ם לא מכניס את הנושא של מתורגמון בהלוך א', כי שם בהלוך א' הרמב"ם מדגיש משה רבינו תיקן ועזר תיקן. כאן בהלכה י' מימוס עזר נוגו שיהיה שם תורגמון. אז כנראה שהנושא של תורגמון הוא לא בגדר תקנה אלא בגדר מנהג. אז כן, לגבי תקנה, אז יש לנו תקנה של עזר לגבי מנחה בשבת, יש לנו תקנה של עזר לגבי עשור פסוקים וגימל גברי. אבל בנוגע למתורגמון, שגם זה שייך לעזר, אומר הרמב"ם זה מדין מנהג. המקור לרמב"ם הוא בירושלמי, והירושלמי, הגמרא בירושלמי מתלבטת אם זה מדין תקנה או מדין מנהג, ומסקנת הירושלמי היא שמדין מנהג. אז שוב פעם אנחנו רוצים לשאול, אם עזר כבר הקפיד לשנות את התקנה וכמה דברים, גם לגבי גימל פסוקים, סליחה, גם, כן, שהוא שינה ויש מינימום של עשור פסוקים, וגם לגבי גברי, שיש מינימום של גימל גברי, אז מדוע לא תיקן גם את השינוי הזה להוסיף מתורגמה? אני צריך להגיד את תקנת עזר. עוד פלא, וזה באמת פלא, הרמב״ם בתחילת פרק י"ב כותב ככה: ועזרא תיקן שיהיו קוראים בשני וחמישי בשלושה בני אדם ולא יקרו פחות מעשור הפסוקים. ואומר הרמב״ם, אין קוראים בתורה בפחות מעשור. לכאורה הרמב״ם חוזר על עצמו, משום שכבר בהלוך האלף הוא קבע שהוא קוראים בתור ברבים. רבים ברמב״ם זה מינימום של עשור, של מינים. אז מעניין שהרמב״ם מצא לנכון כאילו לחזור להדגיש פעם נוספת בהלכה ג' לחזור על עצמו, אין קוראים בתור בציבור בפחות מעשור אנושי. מה בא הרמב״ם להדגיש פה שלא היה מובן מהלכה? אז בואו נסכם כמה שאלות. שאלה א', מדוע משה רבינו לא הקפיד על עשור אלא על ג', ואילו עזרא הקפיד על עשור? שאלה נוספת, מדוע הרמב"ם משנה את לשון הש"ס ואומר שלא ישו שלוש ימים ולא שמיעס, ולא שמיעס תורה? מה בא הרמב"ם להדגיש? שאלה שלישית, מדוע עזרא הקפיד על עשור פסוקים ולא פחות מעשור פסוקים? ועוד שאלה נוספת, מדוע הרמב"ם חוזר על עצמו בהלכה ג' להדגיש שיהיו עשור? ושאלה האחרונה, מדוע הרמב"ם מחלק בין, וזה על פי הירושלמי, בין מתורגמון לשאר הקפידות של עזרא הסופר, שבכל הקפדות של גימל ושל עשור הרמב"ם קובע שזה תקנת עזרא, ואילו בנוגע למתורגמון הרמב"ם מדגיש שזה רק מה? מנהג. מה ישנו? אז המפורשים כאן ברמב"ם אומרים שמה בא הרמב"ם להדגיש פה בהלכה גימל שלא היה ברור בהלכה א'? הרמב"ם רוצה לשאול, להתייחס לשאלה, מה יהיה לו יצויר אין פה גימל גברי, או אין פה אפשרות לקרוא עשור פסוקים?
מה ידין הלוך למעשה? כך שואל הרמב"ם. הרי מצד תקנת משה רבנו, הוא יכול לקיים את תקנת משה רבנו אפילו בפחות מעשר פסוקים. או בגימל פסוקים בחג גבר. האם עזרא, לאחר תקנתו, עקר את התקנה של משה רבנו? דהיינו, שאני בשום פנים ואופן לא יכול לקיים את תקנת משה רבנו בפחות מעשר פחות מגימל, לאחר שעזרא תיקן את תקנתו? זה מה שהרם חוזר על עצמו. לכתחילה כשהוא אומר ברבים, הוא לא מדגיש את הנושא של מה יהיה לאחר תקנת עזרא, כי הוא מתייחס גם לתקופה של תקנת משה רבנו. אבל כאן, לאחר שהוא כבר ניסח את תקנת עזרא, הוא חוזר על עצמו ואומר, אין קורן בתורה בפחות מעשר פסוקים וכולי עשר אנשים וגימל גברי. כדי להודיע שבעצם עזרא הפקיע את הקונס משה רבנו. כבר יש כאן חילופים. ופה נשאלת השאלה, הגמרא במסכת מגילה קובעת שאין בייסדין יוכל לבטל בייסדין של חברו, אלא אם כן הוא גורל ממנו בחוף ממיניין. הכי נאמר שעזרא יכול להפקיע את הקונס משה רבנו לבטלו לגמרי, עד כדי כך שהוא גורל ממנו בחוף ממיניין? לא ידענו ולא שמענו. הרי הקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבנו לאסוף את הזקנים, 120 זקנים. קשה להניח שבתקופת עזרא, בתחילת בית שני, שיש כאן בזדין של עזרא שהוא גורל מבזדין של משה רבנו בחוף ממיניין. אז בשלם אם עזרא רוצה להוסיף ניחא, הוא רוצה לבקש שיהיו גימל קרויים, שיהיו עשור הפסוקים, בסדר. אבל אם הרמב"ם מתכוון לעקור את התקנה של משה רבנו, וזה פוקע לגמרי, אז לכאורה יש בזה הכחושה של הכלל של גודל ממנו חוכמה ממנו. אז נוסיף עוד שאלה לרשימה הזאת. אוקיי. אז אם אתם מוכנים לצאת לדרך, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. אדם שקורא בתורה, איזה מצווה הוא מקיים? שאלה מאוד פשוטה, סליחה שאני שואל אתכם, אבל
תלמוד תורה.
עכשיו, אדם שקורא בתורה, והוא לא מבין את הקריאה, קיים תלמוד תורה או לא קיים תלמוד תורה? וקיים תלמוד תורה. רק שני אחד. במה דבר נורא שואל לגבי תורה שרצה? על תורה שמלפה צורך לאהוב. מי זה שחידש את החידוש הזה? וייתכן שיש הרבה גדולים שחידשו את זה, אבל זה מפורש ברב שולחן ערוך. כי הוא כתב חיבור על הלכות תלמוד תורה.
וגם ברמח"ל נמצא מפורש.
כן? או נכון, נכון, אני פעם ראיתי את זה ברמח"ל, אבל בנוגע לניסוח של הלכה בפוסקים, אז זה מופיע ברב שולחן ערוך. אז בואו נראה. בסוף פרשת משפטים, כשקיבלו את התורה, נעשה ונשמע, בשמות פרק כ"ד, כתוב שם שהקדוש ברוך הוא כרת ברית של גירוס עם כלל ישראל. וכל הדינים של גירוס המפורשים במסכת קריסוס נלמדים מאותה גירות של כלל ישראל במעמד הר סיני. ושם כתוב, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם. משמע שהקריאת התורה הייתה קריאה, ויקרא באוזני העם. דהיינו שמיע של קריאה. לא מופיע כאן שום עניין של הבנה, אלא קריאה בלבד, קריאה בעלמא. בנוסף לזה, יש לנו פרשה של הקל, בפרשת וילך. הגמרא אומרת במסכת חגיגו, כי כתוב בתורה אנשים נושים וטף, אם אנשים באים ללמוד, נושים באים לשמוע. ותף כדי ליתן שכר ומביאיהם. אז יוצא שהנושים באות לשמוע. מה פירוש? מה החידוש של נושים שהתורה מחדשת שבהקר נושים באות לשמוע? בדיוק שמיע בלי בלי הבנה, בדיוק.
גם שם רק רואים שלפני כן יכלתי לומר שלשמוע הכוונה ללמוד, אבל בשנה ששמים אנושים ללמוד, אנושים לשמוע,
בדיוק.
חושבים,
כן.
אז הוא מבין
יופי. שלשמוע. אז הניגוד של, 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 של אנושים ללמוד, כמו ששמחה אומר בצדק, ואנושים לשמוע, הנה ששמיע הכוונה היא שמיע אפילו בלי לימוד, בלי, בלי הבנה. אז אם כן, יש פה מצווה בפני עצמו של קריאס תורה שבכסב, כקיום של תלמיד תורה אפילו בלי נטולה הבנה. הגמרא אומרת במסכת המגילה שלועזים שאינם מבינים לושן קודש אפשר לקרוא את המגילה בלושן הקודש, והם לא מבינים את הלושן הקודש ויוצאים ידי חובוסה. שוב פעם, אולי מדין קיום תורש בצו, כי המגילה היא חלק מכיסוי הקודש, אז בתורס קיום קריאה של תורש בצו לא צריך הבון, אז הלא הזה לא מבינים, אבל יש כאן קיום, קיום קריאה. במה דבר אמורים בנוגע לתורה שבצו, אבל בתורש שבעל פה לקה קיום קריאה ולא הבון, אין דבר כזה. אדם יקרא את המשניות ולא מבין אותם, אין לזה ערך, אין לזה קיום. הקיום הוא על ידי לימוד. לימוד הכוונה על ידי אבונס הדבורן. יש פה פלא של חידוש ברשי, מאוד מפורסם, אבל תמיד כדאי לחזור על הדברים. הגמרא במסכת ברוכס, בדף וובה מבייז, הולכת ומונה שם את השכר של כל מיני דברים. אז כתוב בשם רב זירא, אמר רב זירא, איגרא השכר דפירקו, ראותו, כוונה היא שהם רצים על הריצה הם יקבלו שכר. מפרש רשי איגרא דפירקו איגר קיבל שכר הבריאוס הרוצים לשמוע דרושה מפי חכם היא השכר של המרוצה. למה? ומה אם תלמטר? שכר מרוצה. אומר רשי, תשמעו, הרי רובם אינם מבינים. אם רשי היה פוסק כאן הייתי מבין. להעמיד גרסה, רשי אומר שייתכן שאתה מבין אבל אתה לא יכול להעמיד גרסה, ולא משמוע מפי רבם לאחר זמן. צריך גם לזכור את הדברים, לא רק להבין אותם, זה פלא של חידוש, כדי שיקבלו שכר לימוד. כלומר, שכר מרוץ יקבלו, ולא שכר לימוד. למה? משום שלא מבינים גירסו, לא מבינים את מה שהם שמעו, להעמיד גירסו, ולזכור את הדבר מליחר זמן. זה ממש חומר גדול. אני הייתי אומר לרשי שאם אני מבין את הסוגיה אז ניחא, אני מקבל שכר של תלמיד תורה. כאן אומר רשי שיקבלו רק שכר מרוצה למרות שהם מבינים, משום שמה? שאין הם מבינים להעמיד גרסה. רשי יש לו שיר, השיר של הוונה היא להעמיד גרסה לא משמוע מפי רבם לאחר זמן, כדי שיקבלו שכר על הלימוד. פילי פלם של רשי, מאוד מפורסם הרשי הזה. אז אם כן, יש לנו חלוקה יסודית בין תורש בכסב ותורש בעל פה. אבל, רבותיי, אם נחזור לתורש בכסב, נדמה לי שגם בתורש בכסב יש שני קיומים. משום שהתורה אומרת ככה בפרשת וילך, דבורם למד אלף, ויאטו, כיסבו לכם את השיר הזוס, ולמדוס בני ישראל, סימה בפיהם. אז מה זה סימה בפיהם? סימה בפיהם הכוונה היא קריאה. אבל אחר כך כתוב, למען תהיה לי השיר הזוס, לי עד בבני ישראל. והתורה חוזרת על עצמה, פוסק חוף אלף. ויאנסו השיר הזוס לפונב לי עד. עכשיו אידוס
זה חייב להיות עם אבון. אין עדות בלי הבנה. מה שאתה אומר מילים כמו פיפוטי מילים ביאלמו, זה לא כתוקי, זה לא נחשב לאלוס. אז יש כאן שני דינים. יש דין של סימו בפיהם, והבריסקורוב בפירושו לטוב המעריך בדבר הזה, שזה רק הוון, זה רק שמיע הדברים, ויש כאן קיום של הוונס ביור פסוקי התורה, פירוש של תורה שבכסב, פירוש של תורה שבכסב זה כבר עד, זה כבר קיום של ולנדו אספני ישראל, מנתי השיר הזוס לי עד בבני ישראל, ויונצה השיר הזוס לפונם לי עד. אז אם כן אפשר לקשר בין תורש בצב לתורש בלבט במי שלומד ביר הפסוקים והוא מבין את הפסוקים, כל הפירושים האלו הם תורש בלבט, אבל זה כבר מגדיל ומרחיב את הקיום של תורש בצב. זה כבר שילוב של תורש בצב ותורש בלבט, שני צדדים, שני קיום. אם כן רבוסי, אולי אפשר להבין את ההבדל בין תקונס מוישה לתקונס עזר. מושה רבנו בתקונס, מושה רבנו מתייחס לקיום קריאה של תורה שבכסב ולא לימוד. דומיה דמיצס הקל. מיצס הקל קיימת אפילו בלי לימוד, רק בשמיעת הדברים. ולכן הרמב״ם, כפי שראינו לפני כן, מדגיש בתקונס משה רבנו, כדי שלא ישו שלוש יומים בלא שמיעת התורה. המשמעות של המילה שמיעת התורה כאן היא שימה בפיהם, או קריאה באוזניהם, כמו שראינו פה בפרשת משפטים. באוזניהם. שמיעה נטולו הוון בתורס תורש בכסף, תורש בכסף. לכן משה רבינו לא מתקן תרגום. תרגום זה כבר מלא את הגת התורה מתורש בכסף לתורש בלפי. אבל עכשיו נשאל את השאלה, מדוע משה רבינו הסתפק בכך? מדוע זה היה מספיק למשה רבינו לתקן תקונו של קריאס תורש בכסף? באמת זה מפליא. ועוד מעט נראה מדוע לפי תקונס משה רבינו בתורה שבכסב השיעור הוא תמיד שלושה ואילו בעזרא עשרה, ועוד מעט נגיע לזה. קודם כל ממש כדי להבין קצת מה המשמעות של משה רבינו שהוא תיקן, אז בואו נחזור להיכן שהתחלנו, בגמרא בבבא קמא. בגמרא בבבא קמא יש דרושה, דורשי רשימות. מה כתוב פה? תניא, וילכו שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים. דורשי רשימות אמרו אין מים אלא תורה שנאמר הביא כל צומי לכו למים. כיוון שהלכו שלושה ימים בלא תורה, נילו. מילו אני חושב באנגלית זה dehydration, לא בדיוק, אבל מילו הכוונה exhaustion, אבל באופן רוחני, מבחינה רוחנית. ואחר כך עומדו ותקנו שקוראים בשבס, מפסיקים ביחד בשבס, קוראים בשני בשבס, מפסיקים בשלישי ושביעי, וקוראים בשלישי וקוראים בחמישי, כדי שלא ילכו שלושה ימים ולא מים, ואין מים אלא טוב. הרמב״ם הוסיף את המילה שמיעת תורה כדי להדגיש שמדובר פה בתורה שבכסב בלבד. כנראה שמשה רבינו רצה לתקן את המצב הזה של נילו, של צמאון, הנפש היא צמאה לתורה. אותם בני ישראל שלא מזמן ראו בקריאס ים סוף את השכינו ואונו ואונו זה כאילו ידעו, עכשיו נילו. למה? משום שהם הלכו שלושה ימים ולא תורה. שלושה ימים ולא תורה, והבן אדם שראה את הקדוש ברוך הוא, זה כאילו הצביעו על השכינו, גילו שכינו, הם כבר נילו. נילו הכוונה היא שהם צמאים, הנפש היא צמאה.
צריך לרומם את הנפש ולתת לה צימאון. כדי לשבור את הצימאון הזה, אני צריך תורה שבכסב. תורה שבכסב יש לה את הכוח כדי לתת מים לנפש, לרומם אותה ולהפקיע ולשבור אותה מבחינת צימאון, מבחינת נילו. הפתרון של הנילו הוא שמיעת תורה שבכסב. זוהי תקנת משה. ולכן הגמרא דורשת, דורשי רשומות, את כל הנושא הזה של אין מים אל התורה, כדי להבין, כדי להסביר מדוע משה רבינו תיקן להם קריאת תורה שבכסב. למה הוא הסתפק בכך? אלא פשטו, הוא ענה לצורך המיידי של אותה תקופה של נילו, משום שהם הולכו 3 יום והם היו צמאים לתורה, ואת זה הוא פתר על ידי קריאת תורה שבכסב. ניקח טיול קצת, זה נראה כסטייה מהנושא שלנו, אבל זה לא כך. הרמב״ם לגבי תפילה, כולם יודעים את הרמב״ם הזה בהלכות תפילה. הרמב״ם אומר כך, הרמב״ם רוצה לדעת האם מספיק שאני מניח תפילה ואז אני יכול להוביל את התפילה ודיינו, או שאני צריך ללבוש את התפילה באופן תמידי. אומר הרמב״ם, קידוש התפילין קידוש גדול היא, כל זמן שתפילין על ראשו של אדם וכולי וכולי, עונב ויורא אינו נמשך בשחוק ובשיחה בתהילה נמיים עכשיו בשרוז אלא מפנה ליבו לדברי האמס והצדק. לפיכך אומר הרמב״ם, אם אתה מבין את הכוח של תפילין וקדושו שלו, אז אתה יכול להבין את המסקנה ההלכתית, צורך אדם להשתדל להיות עולב כל היום, שמצווה עליו כך. אני לא מבין. יש ברמב"ם חקירה הלכתית, כדאי, אני חייב, אם אפשרי, ללבוש את התפילין כל היום, יש לי 2 נכדים שעושים ככה, הם לומדים בעיר העתיקה, או מספיק לי שאני מניח תפילין כמו שהסבא עושה, כן? ואני מוריד אותם, אני יכול להצטע תפילין, זהו. אומר הרמב"ם, קדוש התפילין גדול היא מאוד, ולכן מה? לכן אני חייב לבוש את היום או לילה? לא לילה אבל כל היום. אלא כנראה שהרמב"ם מחדש כאן שיש 2 קיומים במצוות תפילין. יש קיום מעשה הנוחה כפעולה חיצונית, ויש קיום באדם עצמו, קיום גב, רוממות הנפש, לקדש את האדם על ידי קדושת התפילין שלו, להיות מעוטר בתפילין. אומר הרמב"ם, אילו המצווה הייתה מעשה הנוחה, אז אין הכי נמי, מניח את התפילין בכל צום, מה הוא צריך להמשיך ללבוש אותם באופן תמידי? אבל כיוון שאדם צריך להיות מעוטר בתפילין כדי לקדש את עצמו, אז אומר הרמב"ם, לפיכך צורך שיהיו עולב תמיד. עכשיו תשאלו אותי, מה המשמעות, מה המקור לכך שתפילין שונה מכל מצווה אחרת? אם אני נוטה לולב, אז לא כתוב שלולב מקדש את הגברה. אם אני אוכל מצה, לא כתוב שזה מקדש את הגברה. למה תפילין מקדשות את הגברה? אבל נדמה לי שהראיה היא מהסוגיה בראש השונה י"ז, שהגמרא אומרת שקרקפת את לומנך בתפילין, הרי הוא כפושע ישראל. כלומר, הוא אף פעם לא השיג את הליאוס מאותה בתפילין, את קדושת התפילין עולב. אז אם כן, אם זה היה מבחינת כל מצווה, אז לא הייתי אומר שגבר דלא נותנות על לולב מיומו, אז הוא מפושע ישראל. אבל כאן חסר לו בעצם קדושו שלו, משום שהוא נטול קדושת תפילין עולב, ליאוס מאותה בתפילין. רבינו תם במסכת ברכות בדף סמך עמוד בייס, אומר שיש לברך 2 ברכות על תפילין של ראש. ייתכן שלפי רבינו תם, דווקא תפילין של ראש יש בה 2 קיומים. בתפילין של יד יש קיום של הנוחה, אבל בתפילין של ראש לפי רבינו תם יש עוד קיום נוסף. לכן רבינו תם מצדיק, עוד ברכה נוספת על עוד קיום המצווה, כי על כל קיום המצווה יש רק ברכה אחת, וכאן יש שתי ברכות. מדוע? כי יש כאן קיום של גברא מעוטה בתפילין על ידי תפילין של ראש. אז יש לו לברך שתי ברכות על תפילין של ראש. זה מה שנקרא להיות מעוטה בתפילין לקדש צגב. עכשיו נחזור לתלמוד תורה. המחילתא בסוף פרשס בו לזיכרון בין עיניך למען תהיה תורס אשר בפיך, אומר המחילתא המניח תפילין כאילו קורא בתורה, דהיינו קדושת תפילין היא קדושת תורה, ומצוות תפילין נובעת ממצוות תלמוד תורה. ולכן באופן מקביל בוא נאמר כך, כמו שבתפילין מצינו שבתפילין יש שני קיומים, יש קיום מייסה הנוח ויש קיום גם קידוש הגבר על ידי תפילין ליוס מאותה בתפילין, גם בתלמוד תורה שהוא בעצם המקור של תפילין לענתי התורס השם, יש שתי קיומים, שתי מצוות. יש מצווה של מייסה לימוד ויש גם מצווה של ליאוס מוכתר בכסד תורה. הרמה מדגיש כמעט פרק שלם מהלכס תלמוד תורה לנושא הזה של ליאוס מוכתר בכסד תפילין. שלושה קסרים נכתו בין ישראל, פרק ג' הלכס תלמוד תורה, וכסד תורה הוא מונח יומי מכל, ושם התומר שכסר כהודו וכסר מלכוס הם עולים על כסד תורה, הרי מרבים מלוכים ולמדת שכסד תורה גודל מכסד כהונו וכסר מלכוס, ומי שנסול ליבו לקיים מצווה זו קרוי דיין מצווה סתם התורה קרוי וליאוס מוכתה בכסד תורה לא יסיח דייתו לדברים אחר וכו' וכו'. אם כן ליאוס מוכתה בכסד תורה, מה פשט ליאוס מוכתה בכסד תורה? לקדש אגב משה רבנו תיקן שקריאס תורה שבכסב היא מקדש סגב. עצם הקיום של שמיאס תורה היא זאת שמקדש סגב, וזה מה שמצינו במצווס הקל שכתוב נושים לשמוע, והרמה מביא את זה בהלכס חגיגה. אם אני אמצא את הרמה, חשבתי שזה היה מונח פה על השולחן. הנה אומר הרמב״ם, גרים חיובים במצוות הקל, וגרים שאינם מכירים, מה פירוש שאינם מכירים? הם לא למדו תורה. חיובים להכין ליבו ולהקשיב אוזנם לשמוע דאמר וירא וגילו רעודו כיום שניתנה בו בסיני. כלומר אין פה הבדל בין חכם גדול שיודע את כל התורה כולו לבין גר שאינו מכיר את התורה. בשניהם הם חייבים באותה מידה במצוות הקל, משום שבשניהם באותה מידה מסקדשים בכסד תורה על ידי שמיעת דברי תורה. זה מה שהרמב"ם אומר שמשה רבנו תיקן להם לישראל שיהיו שלא ישו שלושה ימים ולא שמיעת התורה. השמיע של התורה היא זאת ששוברת את הצמאון ומרוממת את הנפש כדי לקדש את הגב. ואולי לפי זה יש שתי ברכות על מצוות תלמוד תורה: לעסוק בדברי תורה עצם מייסה הלימוד וידיעת התורה, ועוד ברכה וערבנו ליאוס יודי שמך. יודי שמך הכוונה היא שאני מוכתר בכסד תורה, שנסקדשתי על ידי התורה, כמו הברכה השנייה של תפילין לליבד רבינו טעם. והמשנה אומרת בפרק ו' באורס או הברייסו, כל העוסק בתורה לשמוע זוכה לדברם הרבה ניקרא רע ואוב מלבשתו הנובה וירא מכשרתו ליאוס צדיק וכו' וכו', דהיינו קידוש הגברא. וזוהי התועלת של קריאס תורה שבכסב, על ידי קריאס תורה שבכסב ושמיעת התורה, אף על פי שאין כאן עוונה, יש כאן קידוש הגברא. ולכן משה רבנו תיקן שיהיו קוראים בתורה שבכסב. לפי זה אולי באנו להבדיל בפרטים בין תקנת משה
לבין תקונס עזר. משה רבינו תקונס של שביעס תור שבכסף. מה הוא השיעור של תור שבכסף, של קריאה בתורה? גימול פסוקים. היכן מצאנו גימול פסוקים כשיעור של קריאה? למשל, הגמרא עומד בראש השונה, שבמלכי זכרון השופרוס צריך גימול פסוקים של קריאס תורה שבכסב, גימול פסוקים של קריאס תורה של נביאים, וגימול, לא בסדר הזה, וגימול קריאה, גימול פסוקים בקריאה של מה? של כסוב. דהיינו שאני צריך קריאה מכל אחד בשלושת החלוקים של תנא, וקריאה הוא שלושה פסוקים. או למשל, הגמרא קובעת בנסכת המגילה, הקורא בתורה לא יפחוס משלושה פסוקים ולא יקרא לו מתורגמון וכו' וכו' בנובי. כלומר, יש דין של מתורגמון אחרי קריאס נביאים, אבל מינימום של שלושה פסוקים. אם יש חלושן קריאה על ידי שלושה פסוקים, אז יש דין של מתורגמון. או למשל, הגמרא אומרת בנוגע לקריאס התורה שצריך להשאיר לפחות גימל פסוקים בסוף הפרשה. למה? כי גימל פסוקים מאפשר עוד קריאה נוספת, והשיר של קריאה הוא גימל פסוקים. בא עזרא ותיקן תורה שבעל פה. השיר של תורה שבעל פה הוא יוד פסוקים. מדוע? משום שתורה שבעל פה זקוקה להבנה. אין קיום תורה שבעל פה בלי הבנה. הבנה, הכוונה היא פרשה שבתורה, אחידה של תורה, וזה יוד פסוקים. מה ההוכחה לכך שאחידה של תורה מבחינת הבנת התורה היא יוד פסוקים? הגמרא אומרת לגבי פרשה זוכר שיש רק תשע פסוקים בפרשה זוכר. אומרת הגמרא, בכל זאת אפשר לקרוא את פרשה זוכר תשע פסוקים. מדוע? כי סיימי עניון, העניין הסתיים. אילו הדין של יוד פסוקים היה שיעור בקריאה, אז מה פתאום ששתיים עניין? אוקיי, הוא סיים את העניין, אבל הוא לא קרא יוד פסוקים. אבל אם אני אומר שיוד פסוקים זה שיר באחידה, ביחידה של הבנה, אז אם לו יצור ידי תשע פסוקים יש כאן הבנה שלמה בפרשה סחירס המולה, אז אין החינמי כך כתוב בבעלי התוספות על פי הירושלמי במגילה דף חוף א' עמוד ב' וגימל גברי. עזרא תיקן הקפיד על גימל גברי. אתה יכול להביע דעה, אתה הבין ככה, אתה יכול להביא הדעה, אבל אני צריך אדם שלישי, ברוך השם, יש לנו זימן. אז האדם השלישי הוא המכריע. כלומר, הוא כאילו עומד מהצד ומוסיף בעוון הסעיניה, משום שהוא בן הבין לפי אישיותו, לפי הבנתו, שמעון לפי אישיותו, לפי הבנתו, בא לוי, והוא מפלפל פה, כאילו שהוא אדם שלישי מבחוץ, והוא מכריע פה. זה נקרא יחידה של לימוד לצורך הבנה. בנוגע לקריאה, אז אדם אחד יכול לקיים את המצווה של קריאה בתור שבכסב, קריאה אפילו גבר אחד, וזוי תקונס משה בנו. אבל בנוגע לעזרא, דהיינו תור שבעל פה, אני צריך גימל גברי כדי להשלים את ההבנה סעניין על ידי שלוש. וכאן עזרא מוסיף דהיינו שבלי ביר הפסוקים אין כאן שילוב של סימה בפיהם עם בוהי לכל העיד עם אבונס התורה. אבל עזר השאיר את זה בחוץ, הוא לא הכניס את הנושא, את הדרישה למה? לתרגום, למתורגמון, לעצם התקנה. למה? כי כבר על ידי שני הדברים הללו, דהיינו עשור פסוקים כאחידת הבונה, יחידת הבונה, ושלושה גברי לצורך הבונה סעניין, יש כאן קיום של תורה שבעל פה, אפילו בלי תרגום. תרגום הוא תוספס
של תורה שבעל פה. וזה מאוד חשוב לי אישית, משום שאני לא נוהג תרגום, אני לא יודע אם יש פה מישהו מהתימנים פה שנוהגים תרגום. ב-NCSY למשל, אם היו נוהגים לאחר כל עלייה, לתת איזה הסבר קטן באנגלית, לועזית בלועזית, לעוון הסעניין. מאוד יפה. וזה מנהג שאני בהחלט מכבד אותו. אבל לא ראיתי ולא שמעתי את המנהג הזה. ולכן אני אומר שזה לא לעיכובו. זה מנהג של עזרא שהתקבל בכמה תפוצות, לא בכל תפוצות הארץ. ולכן אני יכול לקיים תורש בעל, כל מה שדיברנו שעזרא הכניס פה את הנושא של תורש בעל פה, זה נכון אפילו לפי מנהגנו, אפילו בלי תרגום. וזה מה שהרמב"ם מדגיש פה בפרק י"ב, הלכה י', שזה היה מנהג ולא תקום. אבל עדיין נשאר לנו קושה אחת. איך ייתכן שעזרא, לפי הבנתנו ברמב"ם, הפקיע את הקונס משה, שלא יקרא בפוחס מגימול בעשור פסוקים ובפני עשור? אולי אפשר לומר כך, משה רבינו והקדושה של קידוש הגברא שדיברנו עליה הוא בעצם קדימה או הקדמה ליהושע, ומצאנו את זה בכמה סוגיות בשעה שמשה רבינו הכשיר את הקרקע כביכול ליהושע. יותר מזה, אם יהושע, כמו שמופיע על השלט פה מקרוב, הוא הכובש של ארץ ישראל, זה מה שהם יודעים פה במדינה הזאת, כן, על יהושע, אז בעצם תהליך של כיבוש ארץ ישראל מתחיל לפני יהושע. עם מי? עם משה רבינו. אמנם סיחון ויוג זה בחלק אחד של ארץ ישראל מעבר על ירדן, אבל מכל מקום גם זה נחשב כחלק מכיבוש. עכשיו הכיבוש של ארץ ישראל מגיע לסיאו, להגשמתו, בבניין בית המקדש. וכאן ברמב"ם בהלכות בית הבכיר פרק א' וגם בהלכות תשומת פרק י', הרמב"ם דן בנושא של קידוש הראשון וקידוש השייטה וקידוש לא לא קידוש לא סוגי בגין ובעוד כמה מקומות. והרמב"ם קובע שקידוש הראשון נזקדש לשייטה ולא נזקדש ליוסד לא דהיינו שיבטל עם החורמה. ולמה? אומר הרמב"ם משום שקידוש אז קיבוש בא נבוכדנצר והוא כובש את הארץ, אז הכיבוש של יהושע הוא בוטל ומבוטל, ומילא הקדושה שנזקש על ידי כיבוש גם היא בטל ומבוטלת. עכשיו אנחנו מגיעים לקדושה שנייה, זו של עזרא. עזרא, קיימלון, גם ברמב"ם שם, שקדושה שנייה קידשו שייטה וקידשו ליוסד לוב. אומר הרמב"ם מדוע? כי זוהי קדושה חזוק, קדושה של כלל ישראל, שהתיישבות של כלל ישראל. בנוגע למשה רבינו, קדושה ראשונה, מהו המקדש? כמובן כיבוש, אבל איך? איך כיבוש, מלחמה, מקדש את הארץ? חשבתם פעם על הנושא הזה? זה מאוד, מאוד מסובך. לומר שכיבוש מלחמה זה מה שמקדש את הארץ. הרי בנוגע לעזרא למשל שהיא קדושה לשייטה וקידשו, אז לא, אין כאן כיבוש. אז כתוב במחילתא על הפסוק ויהי בנסוע הארון, איך כתוב שם בנון הפוכים בפרשת בלוסקה, כתוב קומו רק תגיד זה בקור,
קומו השם
ויפוץ אויבך
ומשנאיך
ומפונאיך. אז יש אורון במנוחסו ויש אורון בנסיעסו, והאורון בנסיעסו הוא זה שכובש את ארץ ישראל. זה לא כוכי ויוצם יודי, אלא זה האורון. מה יש בפנים באורון? לוחס הברית, דהיינו התורה. אז מה מקדש את ארץ ישראל? התורה. אבל פה נשאלת השאלה, איזה תורה? כי יש לנו שתי תורות. יש לנו תורה שבכסב ותורה שבעל פה. אז אם זה לוחס הברית ואהרון שמקדש את ארץ ישראל, מדובר פה בתורה שבכסב. וכאן אני מתחיל להבין את הכנס עזרא. כי עזרא ובית שני מהווה קדושה אחרת לגמרי. הקדושה של תורה שבכסב היא כבר בטל. וכאן אנחנו זקוקים לעוד מייס הקידוש על ידי כלל ישראל, שהם מקדישים את עצמם לתורה, כמו שדיברנו לפניכם, קידוש הגבר על ידי תורה. וכאן אומר עזרא, שאם מדובר לא על אורון, כי אורון הוא כבר בגניזו, מדובר פה על כנסת ישראל. כנסת ישראל זה קדוש אז תורה שבעל פה. ולכן עזרא לא מפקיע את התקנה של משה רבנו, אלא התקנה של משה רבנו כבר, איך אומרים, פג תוקפה, כאילו. הוא הגיע לסיומה, למה? משום שכל התקנה של משה רבנו לקדש את כלל ישראל היא התקנה של קדושה ראשונה, והכוונה והקדושה של קדושה ראשונה היא קדושה תורה שבכסב. אבל עושה קדושה של תורה שבכסב היא כבר בטלה ומבוטלת, כי קדושה ראשונה קדושה שייטו ולא קדושה לא עושה, לא מבטלה עם הגולס. במילא אין לי פה מייסה קידוש. בא עזרא בקדושה שנייה והוא מקדיש את ארץ ישראל על ידי חזוקה. חזוקה הכוונה היא התיישבות של כלל ישראל, אמנם לא הגיעו כולם, כמובן המספרים היו די קטנים, אבל בכל זאת הוא מייצג את כלל ישראל. ומהו ייצוג של עזרא? עזרא הסופר. הרמב"ם מדגיש פה בפרק דייז עזרא הסופר, כי עזרא הסופר הוא זה שמחדש את תורה שבעל פה. התורה שבעל פה הייתה במצב ירוד, וכאן הוא מחדש אותה, מרנן אותה. הקידוש הזה של ארץ ישראל בקדוש השנייה על ידי עזרא היא קדושה, קידוש על ידי תורה שבעל פה. אז ממילא כל התקנה של עזרא כדי להקפיד על גימל גברי, על עשור פסוקים, זה הכל מדין קידוש של תורה שבעל פה. אז הוא רק לסכם את מה שלמדנו היום, שתי תקנות, והרמב"ם מאוד מאוד מדגיש את הנושא של לאחר משה רבנו, כשעזרא תיקן עם כל הקפידה שלו וכל התקנה שלו, אין כאן מקום לתקנות משה רבנו. יבוא מישהו ויגיד, אין לי גימל גברי, אין לי עשור פסוקים, אני רוצה בכל זאת לפחות לקיים את המינימום של תקנות משה רבנו. הרמב"ם אומר שאין דבר כזה, ולכן הרמב"ם מדגיש שאין קוראים את התורה בפוחס מגימל גברי וכו' וכו'. למה? משום שתקנת עזרא הוא בעצם ממלאת או מחליפה את החיסרון של תקנת משה רבנו, שמשה רבנו תיקן תקנה שהייתה מתאימה מאוד לקדושה א', לקדושה ראשונה, אבל לא לקדושה שנייה. הלוואי שנזכה באמת לקדושה התורה, לקידוש על ידי תפילין, לקידוש הגבר על ידי תורה, ולא רק על ידי תורה שבכסב, אלא על ידי עוון עשה תורה בתורה שבעל פה. כן יהיה רצון.
אמן. Thank you.